שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. בימים האחרונים פנו אליי רבים שקיבלו זימון לחיסון ביום שבת, ונפשם בשאלתם האם מותר לקבל את החיסון בשבת או אסור. צריך לדעת שהחיסון זה מניעה, זה לא פיקוח נפש. אסור בהחלט ללכת לכל מקום שבו מתבצעים חילולי שבת, וכאן מדובר בחילול שבת המוני. אינני מבין את השר שחובש כיפה, איך הוא מדבר על כך שיש כאן פיקוח נפש. עם מי הוא התייעץ? את מי הוא שאל? בטוח שגם לא את הרופאים. כי גם רופאים מסכימים שאדם שהוא בריא לפנינו, אין בו דין של פיקוח נפש. כל העניין הוא רק מניעה. לכן אין שום היתר לבצע את החיסונים ביום שבת, צריך תמיד ללך דווקא ביום חול ובשום אופן לא בשבת. שבת יש היתר לפיקוח נפש, והרי אפילו חולה ששוכב במיטה, אבל הוא חולה שאין בו סכנה. חולה ששוכב במיטה אמור וזקוק לקחת כדורים, לטפל בעצמו, לאכול דברים שהם בריאים, אבל לחלל שבת עבורו בוודאי שאסור. קל וחומר בן בנו של קל וחומר מי שאינו חולה כלל, וכל העניין הוא רק מניעה שלא יבוא לידי חולי, בוודאי שאין שום סיבה לחלל שבת, וצריך לגעור באותו שר שאינו מבין את מהות השבת, אינו מבין מה מותר ומה אסור בשבת, ואנשים נפתים לחשוב שכיוון שיש לו כיפה על הראש, בוודאי שהוא נוהג כשורה. זו הנהגה לא נכונה וצריך למחות בכל תוקף. זמן החיסונים אמור להתבצע במשך 6 ימים, ורק לא בשבת. להתרחק מכל מה שמסביב, ועד רבה לגעור באותם שהולכים אם ישמעו בקולנו. כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה לשיחה.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
הגלון של מעדן, נגמרו המים, מותר להחליף את הגלון בשבת?
אתה מדבר איתי על המתקן של מי עדן הישן, שיש בו גלון גדול, מרכיבים אותו הפוך, כדי שהמים יזובו דרך הצינורות. מותר להרכיב את הגלון הזה בשבת, אין כאן לא מתקן מנה ולא שום פעולה אסורה בשבת. הנתינה של הבקבוק הגדול, הגלון הגדול, על גבי המתקן, אין בה גם מגע של חשמל. והניסיון מראה שכאשר מנתקים את החשמל מהמתקן, יש זיבה של מים, ירידה של מים מהברז, הלחיצה לא תלויה בחשמל, לכן גם מותר לצרוך את המים האלה בשבת. מותר לצרוך את המים כיוון שבנגיעה בכפתור אין נגיעה בחשמל. כשיש נגיעה בחשמל אסור. במקרה הזה אין נגיעה בחשמל. שלא יטעו המאזינים, לא מדובר כאן על תמי. כל מתקני התמי, בלי יוצא מן הכלל, אסורים בהחלט במגע ביום שבת. כל נגיעה בכפתור פירושה נגיעה בחשמל, וזה אסור. יש מתקנים שהם מותרים, כמו נועם אחד ואחרים, אבל מה שמותר זה מנותק מהחשמל. מה שהתמי 4 או כל מיני תמי למיניהם, כל נגיעה בכפתור היא נגיעה בחשמל. והמתקן הזה שעליו אנחנו מדברים, אין בו נגיעה לחשמל, לכן מותר להשתמש בו והוא דומה ממש לקולר. המתקן הישן, הקולר, שבו לוחצים על הכפתור ויוצאים מים, הוא דומה למקרר רגיל. כך גם המתקן הזה של המי עדן, הוא דומה למקרר רגיל. מותר לפתוח דלת מקרר, מותר לצרוך את המים בקולר, וכך גם מותר לצרוך את המים במתקן של מי עדן.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב, רציתי לשאול שאלה קטנה. פשוט אני רוצה לעשות חיסון מתי שיהיה לי אפשר. אומנם אני מתחת לגיל 65, אבל אני רוצה לעשות מתי שזה יהיה אפשר. העניין שאני רציתי קודם כל לעשות בדיקה שנקראת סרולוגית. היום ההוראה של משרד הבריאות שבדיקה סרולוגית ניתנת רק למי שהיה בבית שלו חולה מאומת. ברוך השם, אצלנו לא ידוע לי שהיה מישהו חולה מאומת, אבל אני הלכתי לרופא ואמרתי לו שבישיבה שלי היו הרבה חולים, וגם בחדר שלי בישיבה היו חולים מאומתים. אז אמרתי, מבחינת החוק היבש של משרד הבריאות, לא ניתן לתת לך, אבל אני כתוב שהיה בבית שלך חולה, וככה תוכל לעשות בדיקה סרולוגית. האם יהיה פה בעיה של גזל, או למקים מחמת הקופה, או משהו כזה?
לא שייך כאן גזל, כיוון שהרופא גם לא משקר. כשהרופא אומר שבבית שלך היה, הכוונה באותו חדר בישיבה שבו אתה היית. זה כאילו משפחה, זה כאילו בית שלך. שקר אין כאן. אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה, אבל זה לא מצד איסור גזל.
אפילו שבמלחמת הדין זה משרד הבריאות לא נותן בעיקרון למי שקר.
כן, יש להם חוקים שהם דרקוניים שלא תמיד הם עומדים במבחן המציאות.
מבחינת הדין יהיה מותר לי לעשות את זה?
נכון, כן.
בסדר, תודה רבה הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת אם אפשר לפתוח שולחן עם הפלטות שיש בו בפנים ולהרכיב אותם ולחבר את השולחן לשבת.
מותר לקחת את הצירים משני הצדדים, למתוח ולהכניס ולחבר באמצע השולחן את הפלטות שמיועדות לכך. אין כאן לא בונה ולא סותר, כיוון שהשולחן בנוי לכך. הוא לא יהיה שונה ממיטה של חבלים, הוא לא יהיה שונה מכל דוגמה של מתקן שהוא על דעת לפתוח ולסגור, הוא קיים. זה השימוש בו. ולכן גם בשולחן מותר לפתוח ומותר גם לפרק. זאת אומרת, בליל שבת היו לנו מספר אורחים גדול. בשבת בבוקר מצטמצמים, השולחן מפריע כשהוא גדול מדי. רוצים להחזיר את המקום שיהיה יותר קל, שיהיה יותר נגיש, שיהיה מצומצם יותר. מותר להמעיט, להוציא את הפלטות, להכניס אותם, להחסן אותם מתחת לצירים, כדי שיהיה אפשר להשתמש בשולחן בנוחיות יותר טובה.
תודה רבה. אפשר לעבוד שאלה?
כן.
בבקשה.
כן.
ספרדי שמתפלל שחרית במעניין שהוא בנוסח אשכנז, האם הוא יכול להגיד את עלינו לשבח אחרי האשרי, אחרי הקדיש תתקבל?
למה צריך?
כולם עומדים.
כולם עומדים, אז שהוא יאמר באותה שעה תפילה לדוד, בית יעקב, שיר של יום, אין סיבה. בעבר היה הקפדה בבתי הכנסת שכל הקהל אומרים ביחד עלינו לשבח, ומשתחווים כשאומרים ואנחנו משתחווים. אז יש צורך בעיקר להשתחוות כדי לא להיראות כפורש מציבור שמשתחווים לקדוש ברוך הוא. בימינו לא ספרדים ולא אשכנזים אומרים את עלינו לשבח ביחד. אף אחד לא אומר. כל אחד אומר לעצמו בקצב שלו. ממילא גם לא משתחווים ביחד. אם הם לא משתחווים ביחד, אין שום סיבה לא לומר יחד איתם ולא להשתחוות ביחד איתם. לעמוד זה כן. עומדים בין העומדים, לא להיראות משונה מכולם.
תודה רבה כבוד הרב.
בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שתי שאלות קצרות, אני אשמח אם הרב ירחיב לנו בנושא. השאלה הראשונה, הרב אמר לפני שבועיים שפמות זה כלי שמחתו ליתר.
נכון.
עכשיו, הרבה פוסקים שמעתי, יש חזון עובדיה ג' של המרן האבא, הוא כותב שנר של חרס, ישן, ועץ שמניחים עליו דגים, ולא מוקצה ומותר לטלטל. בחלק וב, הוא כותב שנר מאוס, ולצורך גופו ומקומו, אם הרב יכול להרחיב למה כלי פעמות נקרא כלי שמחתו ליתר, כי יש רבנים שהקישו את זה גם לשולחן גיוץ, כי רק מניחים עליו פסיבי ואקטיבי, הרב מכיר את הרמב"ן ואת כל את כל הסוגיה. הייתי שמח שהרב ירחיב לנו בנושא. האלקוט יוסף, דרך אגב מכילה, האלקוט יוסף כותב גם לצורך גופו ומקומו. פעמותים שהדליקו בהם שבת שעברה, והשבת לא, רק לצורך גופו ומקומו. אם הרב ירחיב לנו, אנחנו נשמח.
אין לי הרבה מה להרחיב, התוכנית הזו לא מיועדת לפלפולים, אבל אני אומר בתמצית. הפמות כשלעצמו, זה לא משנה אם הוא עשוי ממתכת של כסף או מתכת אחרת, כיוון שקל מאוד לנקות אותו, הוא לא נקרא מאוס, הניקיון הופך אותו להיות תכשיט, קישוט, תצוגה בחלון הראווה, בארון שיש בו חלון ראווה, ולכן הוא נחשב ככלי שמלכתו להיתר. זה הסיכום שקיים גם בחזון עובדיה חלק ו'. גם בחלק ג', כל ההטיה של דבריו, שהפמות נחשב ככלי שמלכתו להיתר. הסיבה שהפמות נאסר, כי הוא הפך להיות בסיס לדבר האסור ברגע שהדליקו בו. אם הדליקו בו באותה שבת, דהיינו שבבין השמשות, היה נר דולק על הפמות, זה נקרא הבסיס לדבר האסור שנאסר לטלטול כל השבת. אבל אם לא הודלקו עליו נרות, הפמות נשאר כקישוט באלמה, הוא נחשב ככלי שמלכתו להיתר. בזמנם הנרות היו נעשים בתוך כלי חרס, הזוהמה שהייתה בכלי חרס לא הייתה ניתנת לניקיון. ולכן הוא היה נחשב ככלי מאוס. שם מותר יהיה לפנות אותו רק לצורך גופו ומקומו. מה שאין כן הפמותים. הפמותים בימינו הם נקיים מאוד, זה לא משנה אם הם מזכוכית או ממתכת, בין כך ובין כך הניקיון בהם הוא מוחלט ומושלם, ולכן אינו נחשב ככלי שמלכתו לאיסור, אלא ככלי שמלכתו להיתר. הנראים הדברים כלפי הפשט של הדברים בין חזון עובדיה חלק ג' לחזון עובדיה חלק ו', אין בהם סתירה. מי שיקרא את הדברים בצורה נכונה ומסודרת יראה שגם בחלק ג' כך נטייתו להחשיב את הפעמות ככלי שמלכתו להיתר.
חזק וברוך, כבוד הרב, אבל יש אחד הרבנים הגדולים, אני לא אגיד את שמו, הוא הקיש את זה לשולחן גיוץ, הוא אומר ששולחן גיוץ זה גם כלי שמחתו ליתר, כי מניחים עליו כמו פמות. הוא לא אקטיבי, הוא לא פועל, כמו שהראשונים אומרים, אלא רק מניחים עליו, אז גם שולחן גיוץ זה כלי שמחתו ליתר. האם הרב מסכים לזה?
ייתכן מאוד שכן. ייתכן מאוד להחשיב את שולחן הגיוץ, אם צריכים אותו לשימוש בשבת, ייתכן מאוד להתיר להשתמש בו. כמובן שהמגהץ לא נמצא עליו, כמובן שאין עליו שום דבר מוקצה. אפשר יהיה להתיר להשתמש בשולחן גיוץ, אין בו את האיסור.
חזק וברוך. אפשר עוד משהו קטן? שאלה קטנה אחרת?
בבקשה. בבקשה.
הרב אמר את שבוע שאני פשוט בעל בית, נהג מונית שלומד עם אברכים, ואני אומר את הדברים שהרבנים אומרים ואז מתעוררת שאלות. הרב אמר שבוע שעבר לאחד המאזינים שמותר לעשות בבית בורקס משולש בשרי.
נכון.
אז האברכים רוצים קצת הרחבה לדעת למה זה מותר, כי ידוע באלקוט יוסף כתוב על הבורקס גבינה, ידוע שהוא משולש, כי עשו סימנים, האם בבית זה שונה מבית מאפה גדול?
בבתי מאפה אמרתי שיש תקנה של הרבנות הראשית לישראל כדי שהצרכנים לא יטעו, אבל בבית פרטי אין את האיסור.
הבתי מאפה,
רגע, לאט לאט, הבתי מאפה משווקים לרבים, זה עומד בפני הרבים, ואני הוספתי שבימינו מי שקונה בסופר את הבורקס, שם אופים אותו לפנינו. ברוב הפעמים גם הבורקס תפוחי אדמה הוא חלבי, כי מכניסים אותו לתוך תנור לאפות ולחמם, וזה הפך להיות חלבי, כי התנור הוא חלבי, המגשים יש בהם ממשות של חלב, זה לא רק בחזקת, זה ממש חלבי, כיוון שיש ממשות של שיריים מהמאפים הקודמים בתוך המגש. ולכן אני בחנויות, כשקונה, אם אני קונה בקונדיטוריה מסודרת, אז פרווה זה פרווה, החלבי חלבי. אבל אם אני קונה בסופר, שם בדרך כלל העומדים בעמדה הזו של אפיית הבורקס לא מקפידים. הם מכניסים את הפרווה לחלבי והחלבי לפרווה, לכן קשה מאוד לסמוך עליהם. בבית הפרטי אין צורך בכל ההקפדה הזו. כל ההקפדה שמרן כתב בשולחן ערוך מדברת על לחם. הלחם טבעו שאנשים אוכלים אותו עם כל מיני מאכלים, חלבי, בשרי, ועלול לטעות ולהחליף את הלחם החלבי לאכול עם בשר, את הלחם הבשרי לאכול עם חלב. לכן שם צריכה להיות צורה מיוחדת, הדגשה, חזות חיצונית שתבליט, זה לא ניתן לשימוש בדבר חליפי. מה שאין כן בעוגות, כל סוגי העוגות מותר לעשות אותם לחתכילה בבצק חלבי או בדוגמה אחרת. מי שיש לו בן פורת יוסף בני משפחה רבים, שהוא יודע ורואה שהם עלולים לטעות, לוקחים ואוכלים בלי לשאול שאלות, עלולים לטעות. נכון, גם בבית צריך להקפיד שיהיה צורה מיוחדת שבני הבית יבחינו ולא יטעו. אבל כאשר מדובר בבני בית שיש בהם שליטה, הם יודעים בבירור כל דבר שנעשה. ההורים הם הקובעים את הסדר, וההורים יודעים מה חלבי ומה פרווה. במצב כזה אין שום צורך בשינוי צורה. כל זה כתוב בתשובה ביביע עומר, והתשובה הזו מפורשת, מבוארת, היטב היטב, ולכן אין צורך בצורה מיוחדת, אלא רק בעניין של הקונדיטוריות, או במחירה לרבים, שאז די לנו אפילו בעטיפה בצבעים שונים, כדי להבליט זה חלבי וזה לא. הדוגמה הכי פשוטה שיש, יש שוקולד שהוא חלבי, ויש שוקולד שהוא פרווה. יש סוכריות שהם חלבי, ויש סוכריות שהם פרווה. איך מבחינים ביניהם? כתוב, רואים על האריזה, רואים על החטיף, כתוב עליו פרווה, כתוב עליו חלבי, ולפי זה יודעים.
אז הרב, אין חשש שבבית אחד הילדים ייקח בורקס בשרי שלא רואים את הבשר מבחוץ? זה, יכול, זה ידוע שמשולה זה גבינה ויוכל את זה עם גבינה או יתאר? אין חשש כזה? אני, זה השאלה בעצם.
אני לא נמצא בכל בית. אני לא יודע לענות לך. עניתי תשובה שאם יש חשש שבני הבית לא שואלים שאלות,
לא יודעים.
כל אחד לוקח ולוקח ועושה מה שרוצה, אז באמת צריך לעשות שינויים כדי שזה יהיה בולט.
חזק וברוך הרב, אתה ממש משמח אותנו בתוכנית.
תזכו למצוות, תברכו. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת ככה, היה אישה שרחמון על הצלון לפני הרבה שנים היה בתאונת דרכים, ובאותו שעה היא הייתה ברעיון גם כן. וברוך השם היא יצאה מזה, למרות שהייתה בלי הכרה בשעת התאונה. עכשיו נולד לה בן, ועכשיו הוא מעל גיל בר מצווה, והוא עצמו שואל, כשהוא עובר את המקום שהיה התאונה, האם הוא עצמו יכול לברך בורך שעושה לנס במקום הזה? למרות שזה קרה לאמא.
אני אתייחס באופן כללי לתאונת דרכים. כל תאונת דרכים, תהיה אשר תהיה, לא מברכים שעשה לנס במקום הזה. הברכה שעשה לי נס הוא דבר שהוא מעל הטבע, לא דברים שמסודרים בטבע. לי אישית, כשהייתי בחיפה, היה לי תפקיד בחיפה, הייתי צריך לנסוע לצפת, ובדרך כנראה הכביש היה חלק, המכונית הסתובבה במקום 180 מעלות, היינו ממש על פי תהום. כל פעם שאני עובר במקום הזה, אני אומר בלי שם ומלכות, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אבל להודות לקדוש ברוך הוא בשם, לא אומרים, לא מודים, אלא אם כן זה נס שהוא מעל הטבע. תסתכל בשולחן ערוך ותראה שאם יש למשל גמל שהוא השתגע ורץ לעומתו, או פגש אריה בדרך, או כל מיני דוגמאות שכאלה שהם בגדר הטבע, בגדר הטבע לא מברכים שעשה לי נס במקום הזה. לכן ככלל לא מברכים על התאונות דרכים לכל סוגיהם שעשה לי נס במקום הזה. אפשר לומר בלי שם ומלכות, זה כן.
יפה. רציתי לדעת עוד דבר. אני בין מנהג הספרד וגם של אשכנזים, מה עדיף להגיד בהדגשה של ברכוס להסתף בציציס? האם להגיד בציציס או בציציס עם פתח?
זו שאלה שהמשנה ברורה כתב לומר בציצית, ואילו הספרדים מקפידים לומר בציצית. יש עוד דוגמאות כאלה, אבל כאן בדוגמה הזו, זו מחלוקת בין מנהגי הספרדים לאשכנזים. לספרדים צריך לומר דווקא בציצית, בשווה, לעומת האשכנזים שאומרים בציצית.
בסדר גמור. אפשר דבר עוד קטן, כי רק זה קצת נוגע. אחד שמברך על הטלס קוטן בבית בבוקר, ואחרי 15 דקות הוא הולך לבית כנסת לתפלל, האם הוא יכול לפתור את הברוכה מהטלס גודל על הטלס קוטן, למרות שיש את החי יודם שהליך לבית כנסת זה הפסק, אבל אם הבית כנסת זה ממש קרוב לבית, האם מה גדר בזה של הזמן, ואם הוא יכול לברך שני ברכות?
בואו נסדר את הדברים כדי שיהיו הדברים בהירים. ראשית, מותר לברך על טלית קטן על מצוות ציצית. מותר, לא אמרתי צריך. כי בטלית קטן יש אפשרות לכוון על הטלית גדול להתעטף בציצית, שזה פותר גם את הטלית קטן. כיוון שיש אפשרות כזו, אין חיוב לברך, זה לא דומה על טלית גדול ששם יש חיוב לברך להתעטף בציצית. כאן אין חיוב לברך, אלא אם הוא רוצה לברך, מותר לו לברך. מכאן נלמד ונבין שמי שמתעטף בציצית, למשל היום יום שישי, מתרחצים לכבוד שבת, מחליפים כמובן את כל הבגדים לכבוד שבת קודש, ואז הוא לובש את הטלית קטן, מברך עליו על מצוות ציצית. ואם הוא נמנע ומשאיר את הברכה למחר בבוקר, בשבת בבוקר הוא יתעטף בטלית גדול, גם זה בסדר, זה לא איסור. אבל מותר היום לברך על הטלית קטן כשהוא מחליף את כל בגדיו, כולל את הטלית קטן. לכן, גם במצב שכבודו מדבר, אדם שרוצה לברך על טלית קטן, בשבת בבוקר הוא מחליף, לובש בגד חדש, ועליו הוא רוצה לברך את הברכה על מצוות ציצית, מותר. אבל אם הוא ממתין ומברך על הטלית גדול ופותר את הטלית קטן, זה יותר נכון, יותר טוב, שלא לרבות בברכות שאינם לצורך.
אהה, ובימי חול, אם אפשר לברר איך הרב נוהג בזה, בימי חול?
אמרתי, אם הוא מתרחץ ביום חול ביום, מחליף את הטלית קטן ולובש טלית חדשה, מברך עליה. מותר לברך עליה על מצווה ציצית?
יפה, תודה רבה.
תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מצית פלא, לעניין הדלקת נרות ערב שבת. מצית פלא זה מצית שניתן על ידי חשמל, ושלוחצים בכפתור זה דולק, מתי שעוזבים את הכפתור, מפסיק לדלוק. העניין זה עניין הכיבוי שבסוף, לפי אשכנזים, תזפרו, האישה מליחה אותו ונכבה. או שאני עוזב את היד, הוא מתחבא. השאלה זה נקרא שאני מחבא בשבת.
גם לאשכנזיות, שהן מקפידות לקבל שבת בהדלקת הנרות, הקבלת שבת שלפי דעת הרמה היא בברכה. דהיינו, היא יכולה להשליך את הגפור מידיה, כי היא עדיין לא קיבלה שבת. הקבלת שבת שלה תהיה אך ורק לאחר שהיא תשליך את הגפור מידיה. ממילא, בין אם זה במצית שהוא בלחיצה, אתה קראת לזה שם חדש, אני לא מכיר אותו, אבל מוכר מאוד המצית, שיש לו גם איזה צינור ארוך יותר להגיע למרחקים יותר גדולים, לוחצים ובלחיצה יוצאת האש, עוזבים את הלחיצה, האש קבע מאליה. כיוון שעדיין היא לא ברכה, הרי בסיום ההדלקה היא מברכת, רק אז היא מקבלת שבת בברכה. לכן גם לאשכנזיות אין שאלה. לספרדיות בוודאי שאין שאלה. כי ספרדיה, אפילו אם היא מקבלת שבת בהדלקה, היא מקבלת שבת בגמר כל מעשה ההדלקה. זאת אומרת, היא יכולה להדליק שני נרות, יכולה להדליק שבעה וגם עשרה, וגם את החשמל לכלול בכלל ההדלקה. ממילא הכיבוי שהיא מחבה את הגפרור או שעוזבת את המצית, זה עדיין באותו גדר של חול ועדיין לא נכנסה שבת עבורה.
זאת אומרת שלספרדים זה לפי הכוונה שלה? מתי שמתכוונת לקבל את השבת?
היום יש הרבה נשים ספרדיות שמקבלות שבת בהדלקת נרות, ואף על פי כן הן מברכות לפני ההדלקה, ובגמר כל מעשה ההדלקה רק אז נכנסת בשבילה השבת.
שלא עבוד שאלה, ללבוש בחורף מיל של אישה, גבר של אישה הולכים בדרך, והאישה אומרת שקר לה, היא לא הביאה את המעיל, היא מבקשת מבעלה את המעיל, מותר או אסור?
כיום הרבה מעילים של גשם, של קור, אין בהם הרבה היכר מבחוץ, אם זה של גבר או של אישה. במצב כזה אפשר להתיר. אבל בגד שהוא בולט, כמו למשל חליפה של בחור ישיבה, חליפה של רב, שזה בגד שהוא בולט, אם ייתן אותו לאישה, יש בזה איסור, לא יהיה כלי גבר על אישה.
תזכו למצוות.
תזכו למצוות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
קודם כל, יישר כוח על התוכנית, אנחנו לומדים ממנה המון המון דברים לכבוד שבת קודש. עכשיו, ברשות הרב, יש לי שני שאלות. אחת, האם יש עניין לא לעשות בדיקת קורונה בימי שישי כדי שלא יעבדו על זה בשבת? זו השאלה הראשונה. שואלת את זה כי אני פשוט עובדת בגן ילדים ואני רוצה לעשות בדיקה ביום שישי כדי לא לפספס יום עבודה שאני צריכה בשביל הבידוד עד שאני אקבל את תשובה במהלך השבוע. האם יש בזה עניין בכלל או... שזה בסדר לעשות את זה?
אם עושים את הבדיקה בבוקר, זה לא ודאי שיעבדו על זה בשבת, אפשר להתיר. הם את התשובות נותנים למחרת, ותבקשים מאוד מהם שלא ישלחו לך את התשובה בשבת, כי את שומרת מצוות, בבקשה שישלחו לך ביום ראשון. לא בוער לך שום דבר. זה לגבי הבדיקה אם עושים אותה מוקדם בבוקר. אם עושים את הבדיקה אחרי הצהריים, מהעומס קרוב לוודאי שהם יעשו את הטיפול בבדיקה בשבת, ואת זה צריך למנוע. לכן בבוקר אפשר להתיר, אחרי הצהריים רצוי להימנע.
אוקיי, תודה רבה רב. עכשיו שאלה שנייה, אני תמניה נשואה לאשכנזי, אנחנו נוהגים לפי כמובן מנהגי אשכנזי, לפי בעלי. אני מהבית רגילה להזיז את הצ'ונט בפלטה. במהלך, אחרי שאנחנו מורידים את הצירים של ערב שבת. השאלה האם מותר לי לעשות את זה, או שזה אסור לי להוזיז את הצ'ונט כדי למרכז הפלטה?
יש שני מצבים. יש מצב שהתבשיל מבושל כל צורכו. להזיז אותו ממקום למקום מותר לכל הדעות. יש מצב שהתבשיל אינו מבושל כל צורכו. חסר לו עדיין השלמה, או שהתפוח אדמה עדיין לא לגמרי התבשל, או שהביצים עדיין לא התבשלו לגמרי, או שהבשר עדיין לא 100%. כל שיש עדיין מה להשלים בתבשיל, אין שום הבדל בין ספרדים לאשכנזים, אסור להזיז את הסיר ממקומו. לא רק להזיז, גם לפתוח את המכסה ולראות מה שלום התבשיל, גם זה אסור. פתחנו את המכסה, כשאני מחזיר, אני מזרז את הבישול. והזירוז של הבישול זה כמו מבשל בשבת, שזה איסור תורה. לכן צריך להקפיד מאוד. אבל כאשר ברוך השם התבשיל כבר מבושל היטב מערב שבת, כל העניין הוא לשמור אותו חם, לשמור אותו טעים, והוא מצטמק ויפה לו. בזה מותר להזיז את הקדרה ממקום למקום, או להמעיט מהחום או להוסיף על החום. בשתי הדוגמאות מותר לעשות כך בשבת, בין לספרדים ובין לאשכנזים. אגב, בכל הדברים האלה הרמה מקל הרבה יותר ממרן. כשאני אומר לספרדים, תבינו מכאן שזה כל שכן לאשכנזים.
אוקיי, הבנתי, אוקיי, תודה רבה רב, ישר כוח,
בבקשה.
שבשרות טובות, אמן. ישר כוח, תודה רבה. שבת.
בבקשה, כן לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, שלום.
שלום וברכה.
ישול שתי שאלות, שאלות.
תחבא בבקשה את הרדיו, אני לא יכול כך לשמוע.
כבוד הרב, שומע אותי?
אני מבקש שתחבא את הרדיו, אני לא יכול כך. כן, נעבור לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, ערב, שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול את הרב שתי שאלות, בבקשה. לגבי נייר טישו, מותר לפתוח אותו בקבקוב בשבת אם אין לי נייר טואלט, דבר ראשון. וכבוד הרב, דבר שני, בעניין אחר, אם הזמנו אז חמין, הבת שלי הזמינה לכל החברות של
תעצור, תעצור. בוא נדבר אחד אחד כדי שאני לא אתעה ולא אתבלבל. שאלת כן. לגבי פתיחה של נייר טישו או נייר טואלט, שהאריזה יש בה קבקוב, ורוצים לפתוח במקום של הקבקוב. צריך להימנע. לכתחילה אסור לעשות כך, יש כאן כעין יצירת כלי, זה לא יצירת כלי, כי אחרי השימוש הוא נזרק הניילון הזה, האריזה הזו לא משתמשים בשימוש חוזר, אין בדין עשיית כלי, אבל בכל זאת, כל זמן שהנייר נמצא בפנים, אני נהנה מאותה פתיחה מסודרת. לכן, אדם ירא שמיים, מיד כשמביאים לפניו את החבילות של הטישו של הנייר טואלט, מיד הוא פותח אותם אחרי הקנייה, כדי שבשבת, אם יזדמן שיצטרכו, הרי זה כבר פתוח, זה כבר מוכן, זו הדרך הנכונה. והיה, אם לא הכנו מראש, לא הספקנו להכין מראש, אני רוצה לעשות את החיתוך של האריזה כדי להוציא את הנייר שבתוכו, יעשה חיתוך מהצד. בזה יהיה מותר אפילו עם סכין. הוא לוקח סכין חדה, נותן פס, חותך, ואז הוא מוציא, לא נראה כבונה איזו מסגרת חדשה, לא נראה כשהוא בא לייצר כלי, ולכן מותר יהיה לפתוח מהצד עם סכין, וכל שכן אם הוא פותח דרך האצבעות, נותן איזה ניקוב בציפורן, או באיזושהי צורה, וקורע בידיו, שבזה נראה כדרך המקלקלים, ולא כדרך המתקנים. ולכן, בקבקוב צריך להימנע. והיה עם מי מבני הבית טעה, והשתמש בחבילה, על ידי פתיחה בקבקוב, מותר יהיה להשתמש באותה חבילה, כיוון שאין כאן דין של יצירת כלי.
תודה רבה. לגבי השאלה השנייה, ביתי הלכה לפני כמה זמן עם כל החברות, הלכו לאיזה שבת, והם הזמינו חמין ממישהו בסיר גדול ענק. אחרי שנגמרה השבת, הם החזירה את הסיר, הוא ביקש מנה. היא לא הייתה צריכה לנקות אותו, לשטוף אותו, אבל בכל מקום היא נקטה אותו, שטפה אותו. ואנחנו כל פעם מתקשרים אליו, לא בואו לקחת אותו, והוא אומר, אני בא. האם מותר לי לשים אותו בצד, הפקר או שאסור לי?
לא, אסור.
אז מה אני אעשה? אבל הוא לא רוצה לבוא לקחת אותו. הוא אומר, אני מגיע, וזה מפריע לי בבית, כי זה סיר גדול.
תשים אותו באיזה מקום שלא יפריע, אין ברירה אחרת. שים את זה באיזה מחסן. בשום אופן לא. זה שייך לאדם מסוים. אסור, זה גזל.
אבל הוא יודע שהוא צריך לקחת אותו, והוא לא בא.
לא יעזור. אתה חייב להמתין לו. מותר לך להתרות בו, שאם הוא לא יבוא, אתה פשוט תזרוק את זה.
אני אמרתי לו, לא. אני שאלתי אותו, אתה לא...
אסור, אסור, אין שום מטר.
רגע, אם אני מטרה בו, אם אתה לא מגיע, אני יכול לזרוק את זה, זה בסדר?
גם לא. זה בסך הכל להרתיע, אבל לא יותר.
טוב, תודה רבה הרב, שבת
בבקשה,
שלום.
שבת שלום, כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
אמא! אבא!
פריפל, פריפל, טיפטיפות פריפל.
לתינוק ברזל זה טיפטיפות פריפל. מכיל קומפלקס ברזל. יש לעיין בעלון הצרכה לפני השימוש.
פריפל!
של קטט.
בזוהר הקדוש כתוב, בזמן שעוסקים בתורה, אפילו בזמן מגיפה, לא נותן הקדוש ברוך הוא למשחית להשחית. לכן, לרגל התחלת חומש שמות, עמותת מגדל אור מזמינה אתכם לקבל במתנה את ספרו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, וליהנות מסיפורים מרתקים ודברי תורה על ספר שמות, ספר הגאולה והישועות, בו קיבלנו את ההבטחה האלוקית, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. התקשרו, כוכבית 5630, כוכבית 5630, והספר ישלח עליכם ללא תמורה, עד גמר המלאי. בעזרת השם ובעזרת לימוד דברי תורה, הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל גם בזמן המגפה.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור, נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
מדברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
אמא! אבא!
פייפר, פייפר, טיפיפול, פייפר.
לתינוק ברזל זה טיפטיפות פייפר. מכיל קומפלקס ברזל. יש לעיין בעלון הצרכה לפני השימוש.
פייפר!
של קטט.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. מממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כדרכנו לשאלות מהאתר, יש לנו טוקי בבית, מאכילים אותו והוא גם אוכל פעמים רבות לבד. האם מותר להוציאו מהכלוב בשבת ולהשתעשע עמו? והאם מותר להאכיל אותו בשבת? השאלה הראשונה, האם מותר להאכיל אותו? כיוון שמזונותיו עלינו, הוא לא פורח במקומות הפקר ודואג לעצמו. אם אנחנו לא ניתן לו, לא יהיה לו מאכן לאכול, מותר לתת לפניו דברי מאכל המיועדים לו, כדי שיהיה לו מה לאכול. זה נקרא מזונותיו עלינו, לכן מותר להניח לפניו. להניח לפניו, אבל לא להאכיל בידיים, לא לתת בידיים שהוא ייקח מהידיים שלנו, אלא רק לשים בתוך הכלי שבו מניחים את המאכלים והוא אוכל לעצמו, רק שם יהיה מותר להניח את האוכל. זה נכון לא רק בטוקי, זה נכון בכל בעלי החיים שמזונותם עלינו. למשל דגים. הדגים שנמצאים באקווריום, אסור לי להניח את הפירורים שמטילים בתוך האקווריום, לא להניח במקום שהדגים מצויים, אלא מהצד, או שהוא שם במקום גבוה. כשידיו נמצאים במקום גבוה, יש לו הרתעה שלא יבוא לידי צדה בשבת. לכן, הצדה האסורה בדגים, וכן גם בכל בעל חיים, אפילו שהוא מבוית ואין בו איסור צדה, להניח לפניו מותר. לתת לו ממש ביד שיוכל, זה אסור. האיסור לנגוע בכל בעלי החיים, לא משנה למה הם מיועדים, זה יכול להיות אוגר, זה יכול להיות טוקי, זה יכול להיות סוג אחר של בעל חיים, מי שמגדל כבש, תרנגול בבית, כל אלה הם מוקצה. מוקצה גם בשבת וגם ביום טוב. רק בעל חיים שמיועד לשחיטה ביום טוב, הוא לא מוקצה. אבל שאר בעלי החיים אינם מוקצה. עד כדי כך, שאלמלא הסיבה של צער בעלי חיים שהיא מהתורה, היה אסור לנו לחלוב את הפרה או את הכבש בשבת. בגלל הסיבה שהחלב מציק לבעל חיים, והתורה ציוותה אותנו להימנע מצער בעלי חיים, לכן מותר לחלוב, אבל עצם הנגיעה בבעלי חיים בשבת אסורה בהחלט. לכן לא רק להכניס, להביא את הטוקי לתוך הכלוב ולסגור עליו שזה איסור צדה אסור, גם להוציא את הכלוב, את הטוקי מהכלוב בשבת, לפתוח והוא יוצא לבד ונחזיר אותו במוצאי שבת, זה לא יהיה אסור. אבל הפתיחה וההחזרה לתוך הכלוב, זה אסור בהחלט, זה נקרא גם נגיעה במוקצה וגם איסור צדה, שזה איסור מהתורה. עשיתי סלט פירות ושפכתי מספר רביעיות של יין לפירות. בא גוי, טעם בידו מן התערובת או שערבב. מה דין התערובת ומה דין היין? אין כאן שום חשש, זה לא נקרא יין נסך. עניין של יין נסך א' קיים רק ביין לא מבושל. אם זה יין מבושל, אין בו דין יין נסך גם אם הגוי נגע ממש ביין. במקרה הזה הוא נגע בתערובת. הוא טעם את המשקים שהתערבבו ביחד עם היין. בטעם של התערובת של הסלט פירות. לכן אין כאן שום חשש, המאכל הזה מותר. אלא שבכל זאת צריך לנזוף בגוי שלהבא לא יושיט יד לתוך מאכל שכזה, הואיל ויש בתוכו יין. זה נכון גם בעוגות שהוספנו להם יין, התוספת של היין לא אוסרת על הגוי להכניס את הבצק לתוך התנור, כיוון שלא מדובר כאן ביין שעומד בפני עצמו, אין בו חשש של יין נסך. האם מותר לקלף ביצים שהוצאנו סיר צ'ונט, סיר של המאכל, חם, מתחת לזרז מים קרים. זרם מים קרים יכול באמת להיות מקרר את הביצים ולא מבשל אותם, אבל יש דעה של המשנה ברורה שמצטט את הרש"ל, יש איסור של גוש. איסור גוש, פירושו כל דבר שיש בו איזה חיבור גדול של כמו תפוח אדמה, כמו ביצה, אולי בצד החיצוני הוא מתקרר, אבל בצד הפנימי הוא נשאר חם, ואז זה נקרא שאני מבשל. לכן, להשרות בתוך קערה, יש אולי חשש לדעת הרש"ל, לחלק מהאשכנזים, לא כל, חלק מהאשכנזים שמחמירים כדעת הרש"ל, באמת נכון לא להניח את הביצה מתוך הסיר כשהיא חמה, יד סולדת בה, לא פושרת, יד סולדת בה. להניח בתוך קערה עם מים צריך להימנע לאשכנזים שמחמירים. אבל אשכנזים שמקלים או לספרדים שאין סיבה להחמיר, מותר לך תחילה גם להניח בתוך קערה עם מים. לשטיפה מתחת לברז זורם של מים, אין שום איסור בין לספרדים, בין לאשכנזים, לא שייך בזה איסור גוש, ומותר לך תחילה. חימום של צ'יפס בתנור שחומם בו פיצה, ולא עברו 24 שעות, הצ'יפס נשאר פרווה. אין כאן שום חשש, רק אם השתמשנו באותה תבנית, יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. לאשכנזים זה בחזקת חלבי, לספרדים זה מותר, זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם דהתרה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, לדודי איינורן שהפיק אותנו היום, לישי נוימן שהעביר את הקולות, שיזכה לחופה בקרוב, שבת שלום ומבורך.
ואנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים.